Y no sé. Hoy אנחנו נמצאים סמוך לחג הפסח. נעסוק בעניינה של ההגדה. כבר בתחילת הסדר, עוד לפני הקדש, כדאי לומר את דברי הרמב״ם בקטע הראשון בפרק ז' חמץ ומצה. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. והדגש, להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. זאת אומרת, המצווה, נדמה לי הקשה של הערב, יותר מאכילת המצה ושתיית היין, שלפעמים קשה לחלק לעשות את זה, זה להרגיש שאנחנו יוצאים מבית עבדים. עוברים את כל התהליך עד כמה שאפשר, מה שהיה במצרים ומה שצריך להיות אחר כך. לכן, לאורך כל ההגדה, ונראה את זה מיד, בעל ההגדה מבקש שלא נשכח עד כמה שאפשר להרגיש שאנחנו יוצאים מבית עבדים. ונתחיל ונראה. ראשית, כבר בסימנים שאותם אנחנו שרים, לפני קדש, קדש רוחת, כרפס יחת וכו', אנחנו מוצאים 15 סימנים בסדר, שזה כנגד שמו של הקדוש ברוך הוא, י"ק, מה המיוחד בשם הזה? מן המיצר קראתי יא, ענה לי במרחביה. מי שיודע להשתמש נכון בשם י"ק, יכול לצאת מכל מיצר. מה המיוחד בשם י"ק, כבר אמרנו הרבה פעמים, נאמר, כי ביה השם צור עולמים, אומרת הגמרא, העולם הזה נברא ב-A, עולם הבא נברא ב-Y. A זה present, A לכם. Y זה future, עתיד. Y בראש מילה, הופך את המילה לעתיד. ילך, יבוא, יגיע. מי שיודע לחיות פה, בשביל פה ובשביל שם, לחבר את היום ואת המחר, הוא יכול לצאת מכל מיצר. אז לכן כבר בתחילת הסדר, אנחנו מבקשים שבסוף הסדר נרגיש יותר מחוברים לשם י"ק. ולכן זה הסימנים של הסדר, שמספרם 15 כמניין י"ק. כבר לאחר מכן, מיד עוברים לקדש. קדש, שותים 4 כוסות. למה 4 כוסות? איך זה מתחבר למה שהיה במצרים? כותב לנו רש"י בקטע השלישי, 4 כוסות, 3 כנגד ג' כוסות שנאמרו בפסוק זה, זאת אומרת, שר המשקים שמספר את חלומותיו ליוסף, אומר לו, וכוס פרו בידי 3 פעמים, וזה למעשה ההתחלה שיוסף יוצא מבית האסורים למלוך על מצרים ולעזור לכל המשפחה, וכוס רביעי ברכת המזון. זה הסבר אחד ל4 כוסות. עוד הסבר שכולם מכירים, הרשב"ם בקטע הרביעי, 4 כוסות כנגד 4 לשוני גאולה, האמורים בגלות מצרים, והוצאתי והצלתי וגאלתי, ולקחתי. אז זה לא משחק מילים והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, אלא יש לזה משמעות. כי כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם בברית בין הבתרים בקטע החמישי, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, אז כדי לעשות קו כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, עוד קו ועבדום, וקו נוסף ועינו אותם. זאת אומרת, אלה השלבים של השיעבוד. קודם עוברים למקום אחר, ארץ לא להם, אחת תכניים שם עבדים, ולא רק עבדים, אלא עובדים עבודת פרך. אז כשיוצאים מזה, יוצאים אותו דבר, בקטע השישי. לכן אמור לבני ישראל, אני השם כדי לעשות קו, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, זאת אומרת, אין יותר עינוי, והצלתי אתכם מעבודתם, אין יותר שיעבוד, וגאלתי אתכם מזרוע נטויה ובשפטים גדולים, אין יותר מצרים, יוצאים משם, ולקחתי אתכם מלעם, קבלת התורה, והבאתי אתכם אל הארץ, הגאולה העתידה. אז לכן הכוסות הם כנגד השלבים בגאולה. ואמרנו, נדמה לי פעם, עיר פורב של מזן הנוער, באח אבינו הגדול, שזה הסיבה ששותים דווקא יין, ולא שותים סודה או כל משקיע אחר, זוכרים? כי כוס ראשונה של טרופיקנה או של סודה, אפשר עוד לשתות, כי צמאים מאוד, וכוס שנייה גם כן אפשר לגמור אותה, כוס שלישית כמה כבר אפשר לשתות, שותים רק חצי, כוס רביעית כבר יותר מדי, שותים רק קצת. אבל כשמגיעים ליין, מי שמביאים יין, אז יודע שכוס ראשונה זה דבר טוב, והכוס השנייה זה כבר טוב מאוד, והשלישית זה כבר מצוין, והרביעית, מה בא אחרי מצוין? פילי פלי. אז זאת אומרת, ברגע שאנחנו שותים את הכוסות, אז זה מראה לנו איך אנחנו מתקדמים, יין ישמח לבב אנוש, איך אנחנו מתקדמים עם ההרגשה של היציאה לחירות. נלך הלאה, אותו דבר, מגיעים לקרפס. מה זה הקרפס? בקטע השביעי, כך מהקרפס פחות מכזית, ויתבול במי מלח. מה פתאום? מה פתאום מגבילים קרפס במי מלח? מה עומד מאחורי זה? זה הרי אחד השאלות, מה נשתנה? הלילה הזה מגבילים, מה פתאום? פשוט. כי הגלות התחילה, שהאחים מכרו את יוסף, ולקחו את צטון הקפסים, והגבילו אותה בדם. וכותב רש"י בקטע השישי, השמיני, צטון הקפסים, לשון כלי מילת, זאת אומרת כלי בגד של סמר, כמו קרפס ותחלת. זאת אומרת, צטון הקפסים הייתה עשויה ממטריאל, מחומר שנקרא קרפס. אז הקרפס בא להזכיר את מכירת יוסף. שהדבילו את הקטונת בדם, זה הקרפס. ומה בא אחרי הקרפס? אחרי שמדבילים את הקטונת בדם, יחד, נשברה המשפחה. נשברה המשפחה. אחרי שאת זה מבינים, עכשיו אפשר להתחיל את המגיד. מה זה המגיד? חודש ברוך, אני רוצה להגיד לך. אנחנו ננסה מי הלילה, לא רק בלילה, אלא מי הלילה, כמה שיותר. להתחבר ביחד. לדעת ולסגור כולנו, קרובים ורחוקים, בני איש אחד אנחנו. זה ההתחלה של המגיד. כי מה אומרים במגיד? בקטע התשיעי, כל דכפין יתה ויכול. או אלה שהזמנו שבדרך כלל לא היה להם איפה להיות והבאנו אותם, ואם אין לנו כאלה בסדר, לפחות עזרנו לאחרים שלא היה להם מה לאכול או ליבוש, או כל שאר צורכי החג, אז למה להם שגם להם יהיה אחד? אז הנה הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים לחבר את הכל ביחד. שוב, להרגיש את כל התהליך. אז זה ממשיך הלאה, אנחנו נראה את זה לאורך כל ההגדה. זה ממשיך הלאה בקטע העשירי. איך נאמר? באמצע, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה. מה זאת אומרת? יודעים גם את כל הוורטים משנה שעברה. יודעים כל אחד מה הוא אומר ואיפה הוא אומר. אבל אין דבר כזה שנה שעברה. השנה זה פעם ראשונה. כי צריך להרגיש שעכשיו זה קורה. ולכן פילי פלאים. מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה כדי לעשות קו משובח. מה משובח? מה? הסיפור או האדם? האדם הוא משובח. למה? פשוט מאוד. תארו לעצמכם שני יהודים. אחד מסכן, יש לו צרות נוראות כל החיים שלו. ואחד, ברוך השם, מצליח, עושיית הנשמה הגדולה, עוזר הרבה מאוד לאחרים. שני אנשים האלה נמצאים באונייה. בבורט, בספינה. זה עומד להישבר, הם עומדים לטבוע, בניסי ניסים הם ניצלו. מי מודה לקדוש ברוך הוא יותר? המסכן, העני, או אותו אדם שטוב לו ויש לו הכל ועוזר לאחרים וכו' וכו'. ודאי, אותו אדם שטוב לו. כי העני זה לא בגדיל. אתמול היה לו ככה, לפני חודש היה. מסתום וגם עוד יומיים יהיה לו אותו דבר, עוד פעם בעונייה אחרת. הוא כבר רגיל לצרות. אז הוא לא מודה כל כך, אבל בסדר, יגיד הגוימל, אבל לא יותר מזה. האחר, הוא יעשה סעודת הודיה, יפרסם את הנשק שקרה לו, את כל מה שעבר עליו. אז לכן בלילה הזה, כל מי שמרבה לספר ביציאת מצרים, הוא מראה שהוא יותר משובח, הוא מראה שהוא באמת יותר appreciate, יותר שמח עם הניסים שקרו לו. כי בלילה הזה צריך להרגיש. וכך גם הלאה בקטע 11, מעשה ברבי אליעזר, ורבי יהושע, ורבי עזר בן עזריה, ורבי עקיבא, ורבי טרפון. מי היו האנשים האלה? אז רבי אליעזר ורבי יהושע היו לוויים. רבי עזר בן עזריה ורבי טרפון היו כהנים. רבי עקיבא היה בן גרים. אז הייתי אומר שכל אלה לא צריכים לספר ביציאת מצרים, כי הכהנים והלוויים בכלל לא השתעבדו במצרים, הם חיו חיים רגילים. גרים בכלל לא היו, אז אולי בכלל לא צריכים לספר ביציאת מצרים? אז החידוש הוא שכולם צריכים לספר. כולם. כי בלילה הזה כולם צריכים להרגיש. ונמשיך הלאה. אם נשים לב, כל המצוות של הלילה, כל המצוות, כולם בלי יוצא מן הכלל, עושים אותם בפה. מספרים, והגלת לדינך, בתה, אוכלים מצה, מרור, כרפס, עתיקומן, הכל בפה. זאת אומרת, הלילה הזה לפה יש עוצמה מיוחדת. למה? כי התורה אומרת בקטע ה-12, ויאמר משה אל השם, בי אדוני, לא יש דברים אנוכי, גם אתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, כחבד פה וכבד לשון אנוכי, קדוש ברוך הוא. פה, שלח מישהו אחר, לא אותי. היומר השם אליו, מי שמפה לאדם ומי יסמילה מוכר שפיקח או עיוור? הלא, אנוכי השם. מה אתה דואג? אני אעשה אותך בריא. אתה תוכל לדבר. מה צריך יותר מזה? זה הגרנטי הכי טוב שיש. אז איך זה שאחת כך בקטע ה-13, פרשת בו, וידבר השם אל משה לאמור, בו דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. מה אומר משה? וידבר משה לפני השם, היומר, אין בני ישראל לא ישמעו אליי ואיך ישמעני פרעה, ואני ערל שפתיים. זאת אומרת ערל שפתיים. הרי הקדוש ברוך הוא כבר אמר לו, אני ירפא אותך, אתה תהיה אחד כזה שידבר ברור ויקשיבו לך. אומר משה בסדר, אבל אף אחד לא יקשיב לי. לדבר עם פרעה זה לדבר עם הקיר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חכה תראה, פרעה יקשיב, יעשה כל מה שאתה רוצה. וזה מה שכתוב בקטע 14, שפרעה בא באמצע הלילה ואומר לנו לצאת. אומר לו משה, מה אנחנו גנבים? באמצע הלילה נצא. אז מה הוא אומר לו? משה, אמור, 4 שורות מהסוף, הרי אתם ברשותכם, הרי אתם עבדיו של הקדוש ברוך הוא. התחיל פרעה צווח, לשעבר הייתם עבדיי, אבל עכשיו הרי אתם בני חורין, הרי אתם ברשותכם, צריכים אתם להלל לקדוש ברוך הוא, שאתם עבדיו. אז הנה פרעה מקשיב, אז החידוש של הלילה, לא רק שיצאנו לחירות פיזית, גם הפה יצא לחירות. מקשיבים לנו, כשאנחנו מדברים, לכן זה נקרא פסח. בלילה הזה כל המרבה הרי זה משובח. כל השנה כולה סייג לחוכמה שתיקה. בלילה הזה כל המרבה הרי זה משובח. נלך או הלאה. בהמשך ההגדה נעצור רגע פה נאמר את זה בעל פה. אנחנו אומרים, ונאמר לפניו שירה חדשה. לפני שמתחילים להגיד הלל. איזה שירה חדשה? אמרנו זה בשנה שעברה. לא, לא, אין שנה שעברה. זה פעם ראשונה שאומרים את זה השנה. צריך להרגיש שעכשיו יוצאים מבית עבדים. אז ונאמר לפניו שירה חדשה. ולכן גם ההלל של ליל הסדר, נגיע אליו אחר כך, אומרים אותו בישיבה, באמצע עוצרים ואוכלים, כי זה דבר ספונטני, זה שירה. זה צריכים להרגיש שיוצאים מבית עבדים. כשמרגישים, אז באופן ספונטני שרים. זה לא משהו אפי של משהו רשמי. אז הנה לנו, אנחנו רואים לאורך הסדר, איך צריך להשתדל עד כמה שיותר להרגיש שאנחנו יוצאים מבית עבדים. וזו הסיבה שנוהגים בליל הסדר להוציא את הכלים היפים ביותר שיש בבית. הכי יפים. להראות, ואחרי כן ייצאו ברכוש גדול. ואם הולכים פה לבתי מלון, שלפעמים צריך ללכת, זה קשה, לא קל תמיד להתארגן, בשמחה רבה תהנו מהפסח, אבל אם אפשר, קחו איתכם לפחות את הגביעים מכסף. שיהיה משהו ככה שונה ממה שהמלון נותן, כדי להראות בסדר שלכם, ואחרי כן ייצאו ברכוש גדול. אין בעיה להכשיר אותם. כי כל העבודה של הלילה, כמו שאמרנו, זה להרגיש. מכאן, נעבור לכמה הערות בתוך ההגדה. בקטע ה-15. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מהי גנות? רב אמר, מתחילה עבדי עבודת גילולים היו עבודינו. שמואל אמר, עבדים היינו. מה אנחנו עושים בסדר? מה אומרים קודם? עבדים היינו. ואחר כך, מתחילה עבדי עבודה זרה היו אבותינו. למה לא אומרים הפוך? הרי זה ליל הסדר. הכל מסודר. מתחילה עבדי עבודה זרה היו אבותינו. נולד אברהם, יצחק, יעקב, ירדנו למצרים. עבדים היינו. למה הפוך? זה פלאי פלאים. כי הרי רב שמואל אומרים, צריכים להתחיל בגנות. ההלכה היא גם כרב וגם כשמואל. כי בלילה הזה אין מחלוקת. כל מי שאומר משהו, מקבלים את הכל. אז בלילה הזה, אם רב אומר צריך להתחיל בגנות, ומה זה הגנות? מתחילה עבדי עבודה, כוכבים היו אבותינו, ושמואל אומר עבדים היינו, צריכים להתחיל כך. עכשיו, אם נתחיל מעבדים, מתחילה עבדי עבודה זרה היו אבותינו, זאת אומרת, מתחילים מההתחלה. ומה קרה? נולד אברהם, נולד יצחק, נולד יעקב, ירדנו למצרים, עבדים היינו. אז עבדים היינו זה לא היה ניכר שזה התחלה חדשה. זה נראה כאילו זה המשך. ממשיכים, אומרים את מה שקרה. אבל אם מתחילים בעבדים היינו, אז באמת מתחילים בגנות. פתאום עוצרים, חוזרים אחורנית, לפני עבדים היינו. מה פתאום? למה לא אמרנו את זה בהתחלה? למה אומרים את זה אחר כך? או, כדי להראות שמתחילים בגנות. מובן? זאת אומרת, אם היינו מתחילים מעובדי עבודה זרה היו אבותינו, אז לא היה ניכר שהעבדים היינו זה ההתחלה, עוד הפעם התחלה. אז לכן מתחילים בעבדים היינו, שזה מתחילים בגנות. ובאמצע עוצרים וחוזרים קדימה לפני אחורנית לפני זה. כדי שנבין שגם זה ההתחלה חדשה. אז כך מקיימים את שני השיטות, מתחילים בגנות. פשוט זה בפשט, נדמה לי. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. חכם, רשע. תמיד שואלים מה ההבדל בין החכם ובין הרשע. שניהם הרי אומרים אותו דבר. נדמה לי שהתשובה הפשוטה והנכונה זה מה שכתוב בתורה. בקטע ה-17. בשאלת החכם, פרשת ואת חנן, כי היא שלחה בנך מחר לאמור. הבן שואל. בן ששואל, הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה לדעת, הוא רוצה לגדול, זה החכם. הרשע, בקטע ה-18, פרשת בו, והיה כי תבוא אל הארץ אשר הריתם השם לכם, כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזו, והיה כי אומרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם. הרשע אומר, הוא לא שואל, והיה כי יאמרו, מי שאומר ולא שואל, הוא לא רוצה בכלל ללמוד, הוא רק אומר. זה עושה את ההבדל בין החכם לרשע. עוד דבר מעניין, בשאלת הרשע אומרת התורה, והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם. רק כשבאים לארץ הרשע שואל אומר, והיה כי אמרו עליכם לכם מה העבודה הזאת לכם. למה? כי כשנמצאים בחוץ לארץ, גם מי שרחוק מתורה ומצוות, הוא צריך, הוא מבין שהוא צריך להיות ממבר באיזה קומיוניטי. אחרת מה יזכיר לו של יהודי? מה יחבר אותו ליהדות? אז הוא חבר באיזה קומיוניטי. הוא לא בא כל יום מתפלל, הוא בא פעמיים בשנה, שלוש, לא משנה. אבל הוא מקושר, הוא מחובר. כשמגיעים לארץ, אז הרבה פעמים יש את ההרגשה. אני יהודי, יש לי תעודת זהות, מפתיק. מה צריך יותר מזה? אני גם הולך לצבא, אני גם עושה את הכל. מה, יגידו לי מה לעשות? אני אעשה מה שאני רוצה. אז לכן השאלה היא, דווקא כשבאים לארץ. עכשיו, מה התשובה לרשע? בקטע ה-16, ואף אתה אקהה את שיניו. מה זה אקהה את שיניו? לא חס וחלילה לתת לו מכה בשיניים. זה אקה עם כף. אקה עם קוף, תסביר לו מה זה יהדות. תוציא לו את העוקץ, את הכעס. תראה לו שגם הוא יהודי טוב, גם הוא יהודי מלא. איך אמרנו? אחוז בזנבו. תיגע בו קצת. הוא כבר יהיה ישר. הוא יתיישר. לכן בלילה הזה צריך לחבר את כולם ביחד. מי הלילה? זה לא רק בלילה הזה. את החכם, את הרשע, את התם, את שאינו יודע לשאול. וזו אולי הסיבה שכתוב אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. אם לא היה כתוב את זה, הייתי אומר, יש חכם, first class. יש תם, אני יודע, ביזנס. רשע, תם, אני יודע, נמצא מאחורה לגמרי. לא, לא, כולם אחד, כולם מיוחדים, כולם חשובים, כולם אחים, ואת כולם צריך לחבר ביחד. את כולם צריך לחבר. כל אחד הוא מיוחד, אחד זה מיוחד. זה המשמעות של המילה אחד. גם אם הוא רשע, הוא מיוחד. תגלה לו כמה הוא מיוחד, תראה לו איזה נשמה יש לו, תוכל לחבר אותם ביחד. וכשאת זה יודעים, אז אפשר לראות את האור של הבוקר, את האור של שחרית. אמרנו כבר, מה זה שחרית? ראשי תיבות. חטא, חכם, ריש, רשע. תף, תם, שין יוד, שאינו יודע. כל ארבעת הבנים מתחברים ביחד. מכאן, יש עוד דבר מעניין בהגדה, יש הרבה דברים מעניינים. צאו למד בקטע ה-19. מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? על הפרשה הזאת, פוסק הרמב״ם בקטע ה-20, הוא שידרוש מהארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה, וכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה זו, הרי זה משובח. זאת אומרת, יש פה איזה משהו מיוחד בפרוגרף הזה, בצ'פטר הזה, צא ולמד. זאת אומרת, אדם צריך לצאת מעצמו וללמוד משהו. מה צריך פה ללמוד? לבן רצה דבר אחד. שהיהודי לא יגיע הביתה לארץ ישראל. זה מה שרצה לבן. אם הוא מצליח, הוא ניצח. זה נקרא לעקור את הכל. הוא התחיל עם אחותו, עם רבקה. למה רבקה תלך? נביא לפה את יצחק. יגדל, ואז אולי הם ילכו. זה לא הצליח, היא אמרה שהיא הולכת. הוא מנסה עם יעקב. קודם לאה, אחר כך רחל, אחר כך עוד 6 שנים של עבודה. כדי שהוא יישאר. ומעניין, איך כתוב אצל לבן? ויער כי אין פני לבן כתמול שלשום. מה זאת אומרת אין פני לבן כתמול שלשום? מה היה תמול שלשום? הוא היה רשע מרושע, עשה לו צרות נוראות. אז מה זה אין פני לבן כתמול שלשום? It changed his face, מה זאת אומרת? מה הוא עשה בדיוק? הוא נהיה נחמד, הוא התחיל לצחוק, הוא התחיל לחייך. אומר יעקב, הגוי הזה נהיה יותר מדי נחמד, זה מסוכן. צריך מהר מהר לברוח. מי ימד אותו את זה? אמא, רבקה. לפני שהוא בורח מיסב, ליד הדלת. אמא אומרת לו, בוא תקשיב טוב. מה כתוב בתורה? שרבקה רואה כי מתנחם עשיו אחיך לאורגך. תברח. מה זה מתנחם? מתחרט. אם הוא מתחרט, למה הוא צריך לברוח? לא, הוא לא מתחרט. עד עכשיו הוא כעס. אז ידעת להיזהר, פחדת ממנו. עכשיו הוא נהיה נחמד. כשהוא נהיה נחמד, אתה תחשוב שהכל בסדר, ואז פתאום הוא יבוא ויזכור אותך בסכין. תברח, ותזכור תמיד, כשהגוי נהיה יותר מדי נחמד, זה מסוכן. זה לבן. וזה אותו לבן שקיבל שם אחר. בלעם, אומרים חז"ל. כי כשיעקב יורד למצרים, לבן מגיע מהצד השני. קוראים לו בלעם בלעם. הוא נתן את העצה לפרעה, אומרת הגמרא בסוטה, דף י"ד, אבא נתחכמה לו, כל הבן הילוד היורות השליחו. בא להגדה ואומר, לא לשכוח. זה ביקש לבן לעשות. כי הרי איפה אומרים את ההגדה הזאת? השתה אחה, לשנה הבאה, בערד ישראל. זה ההגדה שעברו אותה בגלות. אז נזכור את היסוד הזה. ולכן מיד אחרי זה, איך כתוב בקטע 21, וירד מצרימה, מי? יעקב, אנוס על פי הדיבור. למה אנוס? הוא רצה לרדת לראות את יוסף. הוא בעצמו אומר, ארדנה והראה את יוסף בטרם אמות. אבל הוא רצה לרדת לחודש, חודשיים, זהו, לחזור הביתה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, וענו איתי, כן. אתה תישאר במצרים, אני יחזיר אותך משם, לא חי. זה אנוס על פי הדיבור. ולכן פילי פלאים. בהמשך, 21, מה נאמר? במתי מעט, כמה שנאמר, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. אז כמה כתוב בתורה? 70. זה לא נכון. מה זאת אומרת זה לא נכון? כתוב 70. יש עוד פסוק, בקטע 22. כל הנפש הבא ליעקב מצרימה, יוצא ערכו מלבד אשי בני יעקב, כל נפש, 66. 66. אז כמה, איך הגענו ל-70? יוסף, מנשה אפרים ויוכבד. סך הכל 70. אז למה התורה כותבת 66? אומר הגר"א, 66 בגימטריה. כשהגר"א אומר גימטריה זה לא סתם. זה האסנס, זה המהות. אומר הגר"א, 66 בגימטריה, גלגל. נמצאים בגלות, זה גלגל. מתגלגלים. לא יודעים איך זה יתגלגל. צריך להיזהר. ולכן, מתי הגלגל של הגלות נעצר? בקטע 23, והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, ויחנו בגלגל, בקצה מזרח יריחו. אז התחנה הראשונה בארץ ישראל הייתה בגלגל, שם נעצר הגלגל של הגלות. בקטע 24, ביד חזקה זו הדבר. למה? עכשיו, למה ביד חזקה זו הדבר ולא החושך, ולא הברד או הרבה? מאיפה יודעים שביד חזקה זה דבר? פשוט מאוד. מה כתוב? כמה שנאמר, הנה יד השם עובד במגנך אשר בשדה, כדי לעשות עכשיו קווים, בסוסים קו אחד, בחמורים עוד קו, בגמלים קו נוסף, בבקר ובצאן. זאת אומרת, הדבר פגע בכמה סוגים של בהמות וחיות, בכמה? 5 סוגים. סוסים, חמורים, גמלים, בקר וצאן. לכן יד חזקה זה דבר, כי ביד יש 5 אצבעות. עכשיו זה הפשט. זה הסיבה שדרשו ביד חזקה, זה הדבר. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר 3 דברים אלו לא יצא ידי חובתו, ואלו הם פסח, מצה ומרור. הדבר ראשון בפשט, למה קודם פסח, אחר כך מצה ואחר כך מרור? הסדר היה צריך להיות איך? מרור, פסח, מצה. פשוט מאוד, כי פסח זה הקורבן, ועם הקורבן על מצות ומרורים יאכלו. מדברים פה על קורבן פסח, לכן פסח, מצה ומרור. כי מדובר פה על הקורבן עצמו. עכשיו יש עוד דבר, בשלושה האלה, פסח, מצה ומרור, זה נותן לנו את החירות. כי מה עוצר אדם מחירות? מה מונע מהאדם להיות בן חורין? 3 דברים. קנאה, תאווה וכבוד. כשיש את אלה, חבל על הזמן. זה עושה את האדם קטן ומשועבד. אין בו חירות בכלל. קנאה, תאווה וכבוד. על הקנאה נאמר בקטע 26, בשיר השירים, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש, שלב את יד. זאת אומרת, הקנאה היא כמו אש, הורגת את האדם מבפנים. אז קורבן פסח מתקן את הקנאה. איך? כי את הקורבן פסח עשו צלי אש. האש של הקורבן מסלק את האש של הקנאה. מצא זה לחם עוני. אדם עני הוא ענב, אין לו איגו גבוה. אז זה מתקן את הכבוד. ומרור מתקן את התאווה. דבר שהוא מר, אין תאווה אליו. עוד דבר מעניין, יש בלילה הזה שאין בשום לילה, יש ברכה מאוד מוזרה. אומרים ברוך אתה השם, קדוש ברוך אתה ברוך, על מה? על אכילת מרור. אין סתירה יותר גדולה מלהגיד ברוך אתה השם על מרור. על מרור אומרים ברוך אתה השם? זה כל הוורד של הלילה. איך כותב הרמב״ם? מצווה לספר בלי 15. בלילה, נכון? זה המצווה. שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא. מספרים בלילה שנאמר מה הסוף, המקור, בגלל לבנך ביום ההוא. תספר לבן שלך. כמה שזה לילה, בתוך הלילה, יש את הגרעין של האור, של היום. לא להישבר. Never give up. להמשיך הלאה. ואז מגיעים ליום. ואז מגיעים לבוקר. עם ישראל עובר הרבה מרור. אבל הוא יכול לשבת בגטו ורשה. יכול לשבת באינקוויזיציה, יכול לשבת במדלניק ולהרגיש חירות. כי הוא יודע שבתוך החושך נמצא האור. מי לימד אותנו את זה? אברהם אבינו, בברית בין הבתרים, אימה, חשיכה, אפלה, ביום ההוא קראת השם ברית עם אברהם. מה זה ביום ההוא? זה לילה. בתוך הלילה נמצא האור. ולכן איך אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא אחרי זה, בקטע ה-31, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. רם, קודש ברוך הוא, אחד מהשמות שלו, הודה, תודיע לכל העולם, כי לך יום אף לך לילה. תאיר כאור יום חשקת לילה. את הלילה תהפוך לאור יום. כי רק אתה יכול להפוך את זה. לך היום אף לך הלילה. זה עוד יסוד שמופיע בלילה הזה. זה גם הסיבה, וזה גם מסביר שהיו אותם החכמים, ראינו בקטע 11, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא ורבי טרפון, היו מסודים איפה? בבני ברק. למה? כי מדובר אחרי חורבן הבית. איך אפשר לעשות סדר אחרי שהבית חרב כמה חודשים קודם? באותו לילה. הרי באותו לילה, יום צאתי ממצרים, זה יום צאתי מירושלים. אותו לילה, יום ראשון של פסח, זה תשעה באב, זה שנה, מתי זה תשעה באב? יום ראשון. גם פסח זה יום ראשון. פסח זה יום ראשון, תשעה באב זה יום ראשון. אז איך אפשר באותו לילה, כמה חודשים קודם, נכה בבית ועכשיו להרגיש בין חורים? זה רבי עקיבא מלמד. זה הרבי עקיבא שיודע כל הזמן לראות קדימה. שרואה את השואל, הוא גם רואה את האור של המחר. זה עוד יסוד שנמצא בלילה הזה. כמה הערות על ההלל שאומרים בלילה. בקטע 27, מושיבי עקרת הבית, הם הבנים, שמחה. אומר דוד המלך, מה הפירוש? הוא מודה לקדוש ברוך הוא שהברכה שברכו את סבא שלו, בועז שהתחתן עם סבתא רות, התקיימה. תהיה האישה הבאה לביתך כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהן את בית ישראל. רחל ולאה. דוד היה המלך הראשון שחיבר את כל עם ישראל. רחל יקר את הבית, לאה יהיה עם הבנים שמחה. לצאת ישראל למצרים, הים רעב הינוס, הירדן יסוב לאחור, היה צריך להיות כתוב הפוך, הים הוא גדול יותר, יסוב לאחור, הירדן קטן יותר, ינוס. למה זה כתוב בצורה כזאת? כי ככל שהאדם הוא הדבר גדול יותר, כך יש יותר יראת שמיים. הים הוא יותר גדול מהירדן. הירדן ינוס. ינוס לאחור. הירדן יסוב לאחור, והים רעב הינוס. בקטע ה-30, לא המתים יהללויה ולא כל יהודי דומה, ואנחנו נברך יה. זה מה שאמרנו בתחילת הסדר. שמי שבאמת מקבל על עצמו לחבר את היום עם המחר, את הדיילת עם האוילת ביחד, אז הוא זוכה לאריכות ימים, כי זה המהות של השם י"ק, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. עד כאן, כמה הערות קצרות שביררנו בהגדה עצמה. תבואי ובחוץ לארץ, יש גם סדר שני. ונדמה לי שבהגדות כתוב, המתפללים מעריב קודם בלילה השני. הספירת העומר סופרים מתי בבית, נדמה לי, חלק מהמקומות. אז בזמן שיש לנו עכשיו, גם בשבוע הבא הרי לא יש שיעור, אז ניגע קצת בספירת העומר, ונראה דבר נדמה לי פלאי פלאי פלאים על ספירת העומר. הימים שבין פסח לשבועות נקראים ימי ספירת העומר. והשאלה הנשאלת היא, הרי לא סופרים לעומר, סופרים לקבלת התורה, לשבועות. אנחנו עומדים ערב שבועות, שבעה שבועות אחרי שכבר הבאנו את מנחת העומר. ועדיין אנחנו אומרים היום, כך וכך, לעומר, בעומר. הרי לא סופרים לעומר. מדוע לימים האלה קוראים ימי ספירת העומר? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה. עומר בא מסעורים. בר, סעורים. אז היה מקום להרגיש ולחשוב, מה זה סעורים? זה מאכל בהמה, זה מאוד זול. נו! כן אני אעשה את זה טוב, לא אעשה, זה לא נורא. באים חז"ל ואומרים, אמר רב יוחנן, לעולם, אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך. שהרי אברהם זכה לרשת את הארץ בזכות העומר. בזכות העומר? איפה? שנאמר, ואתה את בריתי תשמור. זוהי ברית העומר. לא מבין? ואתה את בריתי תשמור, זה ברית מילה. אז מה זאת אומרת זה ברית העומר? עוד דבר, ממשיכים חז"ל ואומרים, היא שעמדה להם לישראל בימי גדעון, זוכרים את גדעון שיוצא למלחמה מול מדיין, כדי להיות בטוח שהוא ינצח, ובלילה שומע חייל מדייני, אומר לחייל השני שהוא חלם חלום על שעורים שמתהפכים במחנה מדיין והורסים את כל המחנה. והחבר שלו אומר לו, הכוונה היא לגדעון, איש שעמדה להם בעיני מרדכי, זוכרים? שהמן בא להלביש את מרדכי, הוא לומד פרשת העומר. מה זאת אומרת? העומר עומד לנו לאורך כל ההיסטוריה, מול כל האויבים. איך העומר עומד לנו מול כל האויבים? זוהי שאלה נוספת. ודבר אחרון, העומר, אומרת המשנה, הביא אותנו למחלוקת גדולה עם הבייטוסים. הם סופרים ספירת העומר ממתי? מיום ראשון. ספרתם לכם עם אוכלת השבת. אנחנו סופרים ממתי? סקנדי או פסח. מה קורה בזמן המקדש שפסח היה ביום שישי? מתי היה היום השני? שבת. מה עשו בשבת? קצרו את העומר. אם לא היה עומר בירושלים, אומרת המשנה, פעם אחת נצאו עומר בתל אביב. בשבת נצאו ירושלים תל אביב, קצרו את העומר. והבייטוסים עומדים על ההיי-ווי וצועקים שבס. לכאורה הם צודקים. איך אפשר לחלל שבת? בשביל העומר, אז מה ההסבר למחלוקת בינינו לבין הבייטוסים? אלה הם השאלות. אז בואו נראה פה בקיצור, בכמה דקות, דבר פילאי פלאים, שיסביר לנו מה זה בדיוק ספירת עומר, נכנסים הרי ל-49 ימים, כל לילה, שנבין מה אנחנו עושים בפילאי פלאים. אז בקיצור, דבר ראשון, למה קוראים לימים ימי ספירת העומר ולא ספירה לקבלת התורה? מהי ברית העומר? מה הכוונה שיש ברית שנקראת עומר? איך הברית הזאת עמדה לנו לאורך כל ההיסטוריה מול כל האויבים? ומה ההסבר למחלוקת שלנו עם הבייטוסים על העומר? התשובה היא, המילה עומר בלשון הקודש יש לה שלושה פירושים. עומר זה כלי שמודדים בו. measurement, כלי שמודדים בו. העומר ירד כל יום במדבר מן. כמה כל אחד היה צריך לקחת מהמן? עומר לגולגולת. אומרת התורה כמה זה עומר לגולגולת, והעומר עשירית העשר. זה פירוש אחד של המילה עומר. עוד פירוש למילה עומר, זה אחד מלמתת מלאכות. מאמר שאדם אוסף עצים, ענפים בשבת, בבק יארד, אוסף את הכל, זה מלאכת מאמר. עוד פירוש למילה עומר, משתמשים בדבר בדרך אסורה. אומרת התורה, כי אם מצא איש גונב נפש מאחיו, הוא בהתאמר בו. או אומרת התורה על יפת תואר, אם אדם לא רוצה להתחתן איתה, לא תתאמר בה. את הגויה הזאת או תגייר ותתחתן, או שלח אותה הביתה. אל תשאיר אותה מייד אצלך בבית. או להתחתן איתה או לשלח אותה, לא תתאמר בה. שלושה פירושים למילה עומר. כלי שמודדים בו, פירוש אחד, מלאכת מאמר, מלמתת מלאכות שאוספים דברים, והפירוש השלישי, שימוש לא נכון בדבר שיש לנו. ויש כלל בלשון הקודש, כשיש מילה עם כמה פירושים, הכל מתחבר ביחד. וגם פה, מה הפירוש? פילי פלאים. אומר לנו הקודש ברוך הוא, כשעברנו את הירדן ונכנסנו לארץ ישראל, 40 שנה במדבר כל בוקר, התעוררתם, נתתי לכם לחם, בירחתם עליו המוציא לחם מן השמיים. מי שידע לאכול אותו בדיוק כמה שצריך, אומר לגולגולת, היה בריא, היה חזק. היום זה נגמר. אין יותר המוציא לחם מן השמיים. יש המוציא לחם מן הארץ. תתחילו לעבוד. כשאדם עובד, יש לזה מעלה גדולה, ויש לזה סיכון, ריסק גדול. המעלה הגדולה, אדם נהיה פרטנר. עם הקדוש ברוך הוא. הוא בונה, הוא יוצר, הוא מחדש, הוא מרגיש טוב. הוא מנצל את השכל, את הידיים. אבל הסכנה היא שאדם יכול להרגיש כוחי ועוצם ידי. אני עשיתי, אני בניתי. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, כדי שלא תרגיש כך, יש לי בקשה. פעם בשנה, אני רוצה מכולם ביחד, תביאו מנחת עומר, משעורים, ומאכל בהמה, ותרימו את זה. זאת אומרת, שתזכרו שגם הדבר הכי פשוט, מאכל בהמה, גם זה בא מהקדוש ברוך הוא. כשאדם חי ומרגיש שגם הדברים הקטנים שיש לו, גם זה בא מהקדוש ברוך הוא. ככה אתה חי, אז מה אתה רוצה? כסף? בית? עוד בית? עוד דבר? כמה שאתה רוצה? אתה אוסף בצורה כשרה. אתה אוסף בצורה נכונה. כי אתה זוכר למדוד כל דבר שזה בא מהקדוש ברוך הוא. פרשת העומר באה ללמד אותנו במשך 49 יום, שנזכור לקבל תורה זה לא מספיק. אדם יש לו IQ גבוה, הוא יודע ללמוד תורה. אבל אם אין מידות, אם האדם אין לו ענווה, אם האדם לא זוכר שזה בא מהקדוש ברוך הוא, זה לא שווה כלום. אז כשהולכים לקבל תורה, עין אחת זה לקבלת התורה, ועין אחרת למנחת העומר. אי אפשר לקבל תורה בלי לספור לעומר. אז זוכרים שהכל בא מהקדוש ברוך הוא. עשייתא דשמיא, ההצלחה, כל דבר. זה באה התורה ומלמדת אותנו. כשנכנסים לארץ, את זה צריך לזכור. לכן פלאי פלאים, מה קרה ביריחו? החם לקח מהחרם. ומה קרה אחרי זה? הגיעו להאי ברוך. מפסידים במלחמה. למה החם לקח מהחרם? למה הוא לא נתן את זה לקדוש ברוך? אתם יודעים למה? כי כשכבשו את יריחו, איך כבשו אותה? כל יום הקיפו אותה פעם אחת. ביום השביעי הקיפו אותה כמה פעמים? 7 פעמים. הכהנים תוקעים בחצוצרות, כל הציבור, מיליונים צועקים, הוא זה עושה רעש גדול, יש בגרבן שם, לא? פעמים שם צועקים, שמרניסים סל, הכל זז. אז תראו לכם כמה מיליונים צועקים, ואז כל החומות נופלות. החומה נפלה. בא החן ואומר הקדוש ברוך הוא, עם כל הרספקט, אתה גרייט, עשית פה 99% מהעבודה, אבל 1% אנחנו פרטנר. צעקנו, אני גם שותף. אם אני שותף איתך, הקדוש ברוך הוא, מגיע לי קצת, לוקח קצת תכשיטים, קצת יעלמים, ושם בכיס. זה מה שעשה החן. אז לכן כל העסק היה שעם ישראל ילמד, עשו גורל, שכולם ידעו. מי שחושב כאשר הוא מצליח, זה בגלל שהוא חכם, בגלל שהוא איש עסקים טוב, כל דבר טוב שהוא עושה, וזה לא בא לו מהקדוש ברוך הוא, הוא יאבד את זה. אבל מי שמרגיש שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, האדם יכול לקבל את הכל. זה מה שקרה ביריחו. לכן כמה נפלא, כל יום שגומרים להתפלל בבוקר, יוצאים לעבודה. מנחה, אחרי הברק, הולכים גם לעבוד. מה אומרים לפני שגומרים להתפלל? עלינו לשבח. מי תיקן עלינו לשבח? עלינו לשבח, הפרוגרף הראשון תיקן, יהושע. על כן נקווה, ראשי תיבות, אחן. זה אמר אחן, לפני שהוא יצא להריגה. אז כל יום, כשאדם יוצא לעבודתו, לא משנה מה הוא עושה. לפני שהוא יוצא, עלינו לשבח, לאדון, הכל, הכל שלך. זה ספירת העומר. אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך. עומר זה לא רק מצווה, עומר זה ברית. מה ההבדל בין מצווה לברית? מצווה זה חלק מהקונטרק. ברית זה האסנס, זה המהות של החוזה. ברית זו מצווה שיש לה אפקט על כל המצוות כולם. על כל המצוות. לכן, כשמקיימים את העומר, כמה מצוות נשארים? 612, כמניין ברית. אמרנו זה הרבה פעמים. לכן, כמו שברית מילה דוחה את השבת, כי זה לא מצווה. השבת היא ברית. אז מצווה של יום חול לא דוחה את הברית. אבל מילה זה לא רק מצווה, זה ברית. אז כמו שזה דוחה את השבת, גם העומר דוחה את השבת. כי בעומר הזה לומדים את היסוד הגדול, איך זוכים לרשת את הארץ, איך זוכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז לכן, אחרי הלילה של פסח, שמרגישים בני חורים, עכשיו אפשר להתחיל לספור לעומר. כי בלילה הזה יש את ההרגשה של הפרופורציה הנכונה בחיים. זהו כל ספירת העומר. לכן, נוכל אנחנו לקחת איתנו, חג הפסח הזה, הבא עלינו לטובה, את ההרגשה של החירות, את ההרגשה שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, אז נוכל באמת לזכות, אולי עוד השנה, להקריב קורבן פסח בהר הקודש, ואם לא בפסח, אז בשבועות. ועוד דבר לסיום, שתמיד אני אומר אותו, בלילה הזה יצחק בירך את יעקב. כך כתוב בחז"ל, פרק דרב לזר. לכן מאוד כדאי בלילה הזה לברך את הילדים. גם אם אתם לא נוהגים, אמא, אבא, תברכו את הילדים, בתחילת הסדר, בסוף הסדר, איך שנוח, אחרי שהסדר נגמר, עוזרים לאמא לנקות את כל הכלים, ואז חוזרים לשולחן, ביחד כולם אומרים שיר השירים ביחד, שזה דבר פלאי פלאים, אם יש עוד כוח אחר כך גם רוקדים קצת ביחד. באמת, כך למדנו את גדולי עולם, כך הם נהגו לעשות. כי באמת, הלילה הזה זה הלילה של החירות של כל השנה. והלילה הזה בכלל, אף אחד לא יעייף, כי ישנו בשבת. אבל אסור לאמא להגיד לילדים, תלכו לישון, שיהיה לכם כוח בלילה. זה כתוב שאסור, כי זה מכין משבת ליום טוב. אני אומר, תלכת לישון, שישנו, שינוחו. אבל לא להגיד להם כדי שיהיה להם כוח בלילה. וזאת השם מזכה באמת לאכול מן הפסחים, מן הזבחים, בחצרות בית השם בירושלים. בעזרת השם נשוב ונפגש ביום שלישי לאחר חג הפסח. חג שמח.